היי חברים, ברוכים הבאים, אני דניאל יצחקי ואתם על פרק הבכורה של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? לכולנו קצת נמאס מהתקשורת המסורתית, מכתבות מעייפות ותכונות, ובאיך שמכבי נתניה מסוכרת. אנחנו נדבר על הקבוצה ממקום לא מוטה, איך שאנחנו חווים אותה וננסה למנף את הפלטפורמה הזאת וכדי לתת קצת יותר עומק ובשר לשיח על הקבוצה שלנו. נדבר על המחזור שהיה, נתכונן יחד למחזור הבא, נעשה ספיישלים עם אורחים ונלמד יחד כמה דברים חדשים. אז אנחנו נהיה פה בשאיפה פעם בשבוע כדי לתת לכם משהו קצת יותר, קצת שונה ואחר. אז נתחיל בלהגיד שלום וברוכים הבאים ולהציג את הפאנל שלנו. שלום לניר רוזנטל.
שלום דניאל, שלום ברוך.
שלום דניאל, שלום.
שלום ברוך טייר.
ברוך טייר, כן.
דברי פתיחה?
אחרי אתמול מרוצה, שמח. נראינו טוב סוף סוף במשחק שככה עם המשכיות. כן, זה הכל.
כן, שמח על הניצחון סך הכל. לא חושב שנראינו כל כך טוב, אבל התוצאה הטובה בסוף.
אז הקדמנו באמת קצת את זה, אבל בואו נצא באמת לדרך עם המשחק כן. של אתמול. ניצחון שני רצוף בפלייאוף העליון, ניצחון ראשון בטרנר. איך יצאתם מהמשחק?
אני ראיתי אותו בטלוויזיה, אז לא יצאתי ממנו. יצאתי מאושר על הניצחון, קודם כל. לנצח את באר שבע זה כיף לא נורמלי. גם שם לא משחק הכי טוב. הניצחון זה העיקר בבאר שבע.
אני דווקא חושב שנראינו טוב. כלומר, דקות ארוכות ש... בוא נשים רגע בצד את ההרחקה. דקות ארוכות נראינו טוב, החזקנו בכדור.
בדיוק. החזקת כדור. בסדר. החזקת כדור לא אומרת... נכון. אני אומר, המשחק בחדרה, מחצית ראשונה, הרבה יותר טוב. שם ראית... טיקי טקה קטן. פה היתרון של, זאת אומרת, ההרחקה הביאה לשינוי במשחק, זאת אומרת, גרמה לבחר לאבד השתונות לדעתי. עשה חילופים, לא לו ברירה, אבל הוא עשה חילופים, והוא שיבש לו את כל המערך.
אני חושב שגם את המחצית הראשונה עצמה אפשר בעצם לחלק לשתיים. זאת אומרת, עד ששיר צדק נכנס, ואחרי ששיר צדק נכנס. בעצם זה מה שלקח את קאבה מעמדת הקישור אחורה לעמדת הבלם. אחרי הרחקה,
נכון.
מה שיצר לנו סוג של יתרון מספרי ומיליארד חילוצי כדור, ואז אחרי ששיר צדק נכנס, המשחק טיפה יותר התאזן, אבל באמת היה לנו את היתרון של שחקן שנתן לנו קצת כוח קדימה.
זאת אומרת, אני אומר, נתן לנו שחקן, התוכנית שלה נשארה, שים לב, התוכנית שנתן לנו היא ברורה גם עם 10 שחקנים, גם אחרי ההרחקה. זאת אומרת, זה לחץ גבוה ומתפרצות. לעומק, מסירת עומק, ודרך אגב, נתניה נכנסת למרכז ולא לאגפים. אם תשימו לב, הגולים של נתניה הם הרבה מהמרכז, אם אני לא טועה. נכון? נכון. צודק? מהמרכז. המערך נשאר אותו דבר, הלחץ גבוה נשאר, היה לנו הרבה יותר קל עם 10 שחקנים, אז זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, בגול הראשון. זהו.
אני חושב שגם אומנם מדברים על זה שהם היו ב10 שחקנים כל המשחק, אבל כשמסתכלים בשורה התחתונה, לסיים עונה, עם 4 נקודות בטרנר משני משחקים.
ברור.
זה משהו שאנחנו...
השנה בכלל נגד באר שבע, המאץ שלנו נגדם מעולה. הרבה כל שנה ככה.
בטח אם אתה מסתכל על הפלייאוף של יחס שערים 11-2, מלפני שנה.
לפני שנה.
איפה זה ואיפה שאנחנו נמצאים היום.
המאץ השנה מעולה מולם.
יש פה גם יתרון פסיכולוגי, בעצם מחסום פסיכולוגי מסוים, ששברנו עם הניצחון הזה בטרנר. גם הרצף שיצרנו עכשיו של הניצחונות, באמת גם ניצחון ראשון בטרנר, שזה מגרש שלו, בדיוק העיר לנו פנים בכל הביקורים הקודמים שלנו.
אף פעם לא ניצחנו בטרנר, זו הפעם הראשונה, ובכלל מבאר שבע מ-2013.
נכון, בעונה שירדנו ליגה ניצחנו שם.
זה הניצחון האחרון בוורסמיל.
בוורסמיל, כן. טוב שאנחנו כבר לא שם.
בניצחון האחרון שלנו שם הבקיעו שחקנים, שאם אתה עכשיו חושב עליהם, בוא נגיד שהם לא בדיוק מתחברים בקנה אחד עם מכבי נתניה של היום. היה שם גול של אחמד סבא, אם אני לא טועה. דרגן שרה נבקיע.
דרגן שרה, זה שם מעבר.
כן, כן. קבוצה עם קובי דג'אני, וואו.
אז באמת, בסופו של דבר, המשחק הזה נגמר על 50-50 מבחינת ההחזקת כדור, אבל ראינו חצי ראשון.
משהו מוזר, נכון?
היה 70-30.
70 משהו,
כן. אחרי זה באמת חיכינו מאחורה כדי לתת...
אני חושב שזה מכוון, אבל. זאת אומרת, זה מגיע למאמנים כל הכבוד. הם... יכלנו להישאר על 74-30, 70-30. הם, לדעתי, הם נתנו הוראה לתת להם להחזיק בכדור. כי התוכנית משחק של נתניה היא לחלץ כדור ב-16 שלנו, או 3/4, ולרוץ קדימה. וזה מה שזה, זה מה שהשווה את ה-50-50, וגרם לנו לנצח בעצם, את הגול השני.
עכשיו בעיקר גם, כי הבנו נראה לי שבמחצית הראשונה, שבמשחק מסודר אנחנו קצת תקועים. לא היה לנו כל כך רעיונות, בוא נקרא לזה במחצית הראשונה, יותר נשנו בחטיפות כדור ובמתפרצות.
זה משהו אופייני לכל השנה דרך אגב, לדעתי, לא?
לדעתי זה משהו שאופייני לנו גם עוד מעונה שעברה.
בדיוק, אנחנו לא משהו, לא באים במסודר. המסודר הוא אחרי חטיפה.
אם אנחנו לוקחים את זה אפילו יותר אחורה, במונדיאל האחרון, בעצם השיטה של להחזיק בכדור, מה שספרד חרתה על דגלה, זה התפרק. כלומר, באה צרפת, שלדעתי ברוב המשחקים היו פחות מ-50% שליטה בכדור, אבל היה להם שלישיית מרכז שדה חזקה מאוד, חלוצים מהירים, הם אמרו לקבוצה השנייה, אתם תניעו את הכדור, אבל אם אתם תאבדו, אנחנו נעניש. ולנו יש קישור אחורי חזק מאוד, זה לא משנה אם זה אלי, סתיו, ניקו, אביב, תמיד מדובר בקשרים שעושים הרבה מאוד תנועה, הרבה מאוד עבודה, ואז שיש לך בשלישייה מקדימה, את מלמד, בצ'יראי וקניקובסקי, שהוא סיפור בפני עצמו לדעתי גבי. אבל אנחנו יודעים איך להעניש, באמת במשחק הסטטי, אין לנו שחקנים שיודעים להכריע אותו עם הפס החכם תמיד, אנחנו מעדיפים את המהירות בהשטחים.
אני חושב שהקבוצה היחידה שמסוגלת להחזיק בכדור ולנצח, זה מכבי תל אביב, היחידה בארץ.
נכון, בזה אני מסכים.
אם נחזור רגע באמת לשלישיית קישור, איזה שלישיית קישור העדפתם, מחצית ראשונה או מחצית שנייה? זה אלי במקום ברשצקי, וסתיו אחרי זה במקום ירושלמי, ירושלמי במקום סתיו.
אני לא מחליף את אלי באף, כל הכבוד לכולם. אלי זה הבסיס, קניקובסקי, אני מעדיף את פיניש על ניקו, בגדול, ו...
אני חושב אבל שאתמול החילוף של ברשצקי כן היה נכון, מבחינת, גם על חשבון אלי, גם בגלל הצהוב, אבל גם בגלל האלמנט שזה נתן לנו בריצה קדימה.
אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב, זאת אומרת, החילופים היו נכונים, אני מסתכל על המשחק, היו נכונים, אבל לא הייתי עושה אותם אם לא היה פה עניין של צהובים. זאת אומרת, לא הייתי מחליף את אלי אם לא הייתי חושש מצהוב.
ברור.
טלי לא מחליף לעולם, הוא יכול לרוץ 90 דקות, אין לו עייפות, ופיניש לא הייתי מחליף אותו אם הוא פחד מאדום, גם מצהוב שני, ואני חושב שסוף סוף המאמנים קצת התחילו להתחשב בצהובים, אם אתם זוכרים את המקרה של פאטוס, בגביע, שהוא זוכרים את המקרה?
בטח.
שהוא לא הוציא אותו, ואז מה המאמן אמר?
קרמה.
לא, אמר, אני לא מחליף, אני ספורטיבי.
כן.
אז מעניין שהפעם הם התחילו להיות ספורטיביים במרכאות, כן?
כשמגיעים לשלבים האלה, אנחנו בעד חוסר ספורטיביות.
ואז חוסר ספורטיביות.
תכננו קדימה, אנחנו
איתך. והקהל איתם, זאת אומרת, הקהל, אנחנו מבינים עניין, זאת אומרת, אני אומר, החילופים היו נכונים, בגלל צהובים, בגלל צהובים.
היה מאוד קשה לברנקו לאתר שחקן פנוי בביתת חמש, הוא לקח לו הרבה זמן לכוון, זה דברים שיכולים לקרות.
שמע, ביתה, זאת אומרת, הצהוב הזה, אם זה היה הוראה, זה
הוראה...
אני הדבר שמטריד אותי זה שמרים את זה בכל התקצירים. שלא ידלק איזה מישהו במנהלת שם ויגיד,
תראה, אני אגיד לך מה, בניגוד למשל, למקרה עם רמוס, שקיבל את הצהוב בכוונה על עבירה, ואז הוא גם נהנש, במקרה של ברנקו, היה שם תכנון מאוד מאוד מעמיק. אם שמתם לב, דקה לפני דני תפס את הרגל.
תפס את הרגל.
ואז כשהייתה בעידת חמש לטובתנו, אז הוא סימן לשופט שהוא לא יכול לבוא, אז הוא קרא לברנקו. כלומר, יש כאן בעצם איזשהו אליבי, שאם יגידו בכוונה, יגידו, הוא לא רגיל לבוא, אז הוא לא בדיוק מצא את הכתובת.
לא, היה מתוכנן אפס, זאת אומרת, תעכב, בסדר.
חשוב לשמור על הבריאות של השוער שלנו, שגם נתן אתמול משחק לא רע.
אם אני יכול רק להגיד משהו נוסף, דיברנו על הקישור החזק שלנו, שבעצם ארבעה קשרים מרכזיים באחוריים, שזה אלי, ניקו, סתיו ואביב. יצאנו עם מעונות. ויש לנו ככה ביציע, זה מתחלק לתומכי ניקו ותומכי פיניש, ובעיניי זה גם יכול ללכת ביחד. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל ולהגיד לנו קבוצה חזקה. זה לא שעכשיו אנחנו יכולים להגיד, אנחנו צריכים שלושה קשרים באמצע, אז יהיו לנו רק שלושה בסגל. טוב ובריא שיש לנו ארבעה שחקנים טובים, אתה יודע שאם אלי לא משחק, או אם ניקו כמו אתמול שהוא לא משחק, תמיד יש לך מי שיכנס, וזה לעומק של קבוצה זה חשוב, מה גם שאם מסתכלים קדימה, קשה לנו לראות לדעתי את אלי פה לעוד הרבה זמן, בתקווה שהוא יישאר לעוד עונה, אבל סביר להניח שהוא לא יהיה, אז...
בוא נדחיק בינתיים.
כן, נדחיק, אבל...
נדחיק.
אבל טוב שיש לנו גם עתיד.
לגמרי.
אני חושב שאתה... כן, זה משהו מעניין בקבוצה שלנו, זאת אומרת, פיניש הוא משהו אחר, הוא גרזן, וניקו הוא משהו אחר, וכיף למאמנים האלו שהם משחקים עם שתי, עם שתי, עם שתי הצורות. משהו כזה, זה משהו מאוד מעניין.
הדבר הזה גם קרה עם גלאזר ואולסק. זאת אומרת, אפשר לשחק גרזן ואולסק. אנחנו משחקים עם אולסק מאחורה. כשהוא מנהל משחק מול קבוצות שאנחנו נקרא לזה טיפה יותר עליוניים עליהם, זאת אומרת, אנחנו באים לנהל את המשחק, ונגד קבוצות חזקות, אז רואים שפיניש ואולסק משחקים גם ביחד.
הם יכולים לשחק ביחד, אבל לדעתי תמיד קורה שלא משחקים ביחד, ואז אני לא אוהב את ניקו. בגדול, הבנת? מה אני אומר? לא אוהב את ניקו. כי ניקו, בלי הגרזן, כשהוא אמור להיות הגרזן, כאילו, שמים את ניקו כגרזן כזה, הוא לא גרזן טוב.
גם כשהוא קשר אחורי בפוזיציה הזאת, נקרא לזה, שאין מאחוריו מישהו, הוא לא בתפקיד הגרזן, הוא בתפקיד מנהל משחק.
אז זהו.
הכמות חילוצי כדור היא לא צריכה להיות שווה, אני לא חושב שחר.
יפה, אז זה מה שקורה, שניקו לא מתאים לניהול משחק הזה, הוא משחק הרבה אחורה, אם אתם שמים לב, משחק הרבה אחורה, שזה לא מתאים לניהול משחק. זאת אומרת, הוא שם אותו בתפקיד הלא נכון שלו. ניקו, אם אתה משחק, אם כבר לשים אותו, בשביל לנצל את הפוטנציאל שיש לו, זה לשים אותו עם גרזן, והוא ישחק יותר קדימה.
זה גם מה שהוא שיחק עד שהוא הגיע למכבי נתניה. הוא היה שחקן הרבה יותר התקפי, בנתניה העבירו אותו אחורה. אני רק אגיד לגבי פיניש, אני מאוד אוהב את האגרסיביות שלו, אבל הוא מקבל המון צהובים שהוא יכול גם להימנע מהם. אם אתם מסתכלים, ההרחקה שלו מול רעננה הייתה מוצדקת, ומול בני יהודה, בנס הוא לא קיבל את הצהוב שני שהגיע לו שם.
נכון.
וגם אתמול הוא קיבל צהוב ממש, שאתה אומר, אתה רואה שבן סער רץ, פעמיים בן סער עשה את זה שרץ בין כל השחקנים שלנו ומחפש ליפול, כן. וחטפו לו את הכדור נקי כי הוא לא יכול לעבור בין כולם, ושם ככה פיניש עזר לו, והרבה מאוד מקרים הוא מקבל צהובים שאחרי זה מסבכים אותו, אם את זה הוא ישפר, את לדעת מתי גם לעשות פאול טיפה יותר חכם ולהימנע מהצהובים,
נכון.
הוא יהיה קשר אחורי באמת ברמה הכי גבוהה שיש.
אני גם חושב שיש לו פוטנציאל להיות גלאזר.
נכון. אני באמת, אין לי גם בעיה עם ניקו, שוב, בעיניי זה תלוי משחק.
נכון.
עוד נקודה מעניינת שגם נקרא לזה שווה התייחסות, גם אחרי אתמול וגם אחרי שבוע שעבר, שתי חלוצי 9 או חלוץ 9 ו-11.
וואו.
תלוי יריבה.
אתמול.
אתמול, וואה. שאלה טובה. אני חושב שאיך שהמשחק התחיל, סליחה, ברוך אתה.
כן, לא, דבר, אני יכול.
אני חושב שאיך שהמשחק התחיל, להתחיל עם חלוץ אחד דווקא יותר נכון, בגלל שבאר שבע, בטח בבית, צריכים קצת יותר לעבות מולה את האמצע, מהרגע שהאדום קרה, נסתם דקה שנייה, דקה שלישית, רק שני חלוצים, כי להכריח אותם לשחק יותר אחורה, זה מה שגם הכריע את המשחק. באר שבע הלכה אחורה, לא הייתה לה ברירה אחרת.
גדול, מה אני אגיד לך? אני מתלבט, אני אומר זאת אומרת, זה לא תלוי בנו, זה מאמין שחקים עם שתי חלוצים בגדול בסוף. אבל בעצם שתיהם, מלמד ופטוס, שתיהם בעצם אמורו לשחק על M9 קלאסי. אבל זה מסתדר ככה, זאת אומרת, כנראה בגלל שהם שמים אותם שתיהם ביחד, בגלל שתיהם בכירים בגדול. לא יכול לשים אחד על הספסל, יהיה פה בעיה. אז בסוף אצלו לשחק את ה-4-4-2 הזה, וזהו.
אולי אפשר לרווח את ה-4-4-2 הזה, אם להוזיז את מלמד טיפה הצידה או משהו בסגנון הזה.
הם לא משחקים רגפים.
גם נכון, שזה חלק מהעניין. אבל בסדר, אנחנו אוהדים של 4-4-2 יעלום, עובד לנו יפה.
כן, עובד לנו יפה, אז מה, אנחנו נהרוס להם. כן.
שחקנים, מי לדעתכם היה אתמול ברשימה של הטובים?
נתחיל? אני בדרך כלל, גבי אצלי מספר אחד תמיד. אבל הפעם אני אתן את הקרדיט לאיקאה, איקאה, שיחק, באמת, מבחינתי הוא היה אכזבה עד למשחק חדרה הוא הראה לי פתאום ניצוצות של שחקן, פתאום מוביל, פתאום עושה תנועה, לוקח על עצמו, ושם גול, שתי גולים הוא שם, ואתמול שיחק נפלא, גם.
אז אם נרד רגע...
מהיר, טכני, זריז, לוקח על עצמו, באמת, המסירה שלו להחמצה, להחמצה, אני מדבר לא על הגול, על ההחמצה, גאונית.
ההשתלטות והמסירה הכל, כן, מהלך ממש יפה.
אז איקה אתמול עם בישול לשער, איום אחד לשער, 59 ספרינטים, וכמעט 10.3 קילומטר, זאת אומרת שהוא היה מאוד מאוד נייד אתמול.
מאוד מאוד, באמת, רואים את זה, רואים את זה, בלי לבדוק את הסטטיסטיקות, רואים את זה, הוא רץ, באמת, הוא רץ, לפני זה הוא לא היה עושה את זה. במשחק לפני חדרה, הוא עשה את זה, הוא לא עשה, הוא היה כזה, כאילו ביישן, כאילו לא מוצא את עצמו בקבוצה, משהו כזה.
אני חושב שהרבה דיברו על כושר גופני, ואני חושב שהאלמנט הזה כנראה סופר חשוב במשחק שלו. אתמול זה המשחק הראשון שהוא שחק 90 דקות, והוא השלים 10 ומשהו קילומטר, זאת אומרת שהוא צריך לרוץ, הוא צריך לרוץ מסביב. וכשלא היה לו כושר משחק, זה כנראה בא יותר לידי ביטוי, גם בחוסר ביטחון, מקום חדש, מדינה חדשה.
נכון, יכול להיות.
אני חושב שכשהוא הגיע, אם אתם זוכרים, זה היה הייט מאוד גדול, שוחרר משדה התעופה, כמו פדוי שבי, הביאו אותו לפה במשחק גביע נגד מכבי פתח תקווה שהקהל שר לו. אותי הוא יחזב מאוד, את כולם אני חושב שהוא יחזב, והמאמנים כל הזמן באו ואמרו, סבלנות, סבלנות, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אתם תראו שבסוף אתם תבינו את השחקן הזה. זה, בוא נגיד שלפני חדרה אני הייתי בין אלה שכבר באמת רצו שישחררו אותו. שמח לאכול את הכובע, שמח מאוד לאכול את הכובע בגאווה גדולה.
כמו שאכלנו על בורשטיין.
בורשטיין זה...
תשמע, אני אומר לך, לא הייתי, אני לא הרזקתי ממנו, לא, באמת, לא יודע, לא יודע, לא נראה לי כדורגל, אני לא יכול לעבור שחקן, משהו מוזר לי בעמידה הלא נכונה שלו במגרש, פתאום בורשטיין.
מסכים.
תשמע, מקסים, השיפור עשה שיפור מדהים.
עוד נקודה קטנה על איקה, אני חושב שחלק מה, נקרא לזה, האכזבה שהייתה עד עכשיו בעצם, היה סוג של חוסר בתיאום ציפיות. כולנו חשבנו שמגיע לפה איזה 10, שהולך לתת את הפס הזה לגול, וזה לא בדיוק השחקן הזה. הוא שחקן טוב ועוד במה שהוא עושה, אבל הוא לא השחקן הזה. אני חושב שברגע שיהיה הבנה של מה קיבלנו לעומת מה זה, אני חושב שיהיה פה פחות הפער הזה.
לא קיבלנו 10 בגדול. בסדר? היה אמור להגיע 10, לא קיבלנו 10, אבל איקה פשוט יצר מצב שיש לך את קניקובס בצד השני, והוא בדיוק בצד השני, אז זה בכלל מושלם. זאת אומרת, זה מכל הסיפור הזה יצא. וברשצקי יהיה 10 כביכול, שהוא נכנס.
כן, תשמע, זה מסוג העונות, שבלי לפתוח פה עין הרע, שמתחברות בצורה שהכושר של השחקנים עולה בהדרגתיות ומגיע למאני טיים. כלומר, יש שחקנים שהגיעו לכושר הטוב שלהם, בחודשים האלה של מרץ, אפריל, וזה בדיוק מתי שאתה רוצה שיהיו בכושר. אגב, אם אנחנו מדברים פה על עוד שחקן, פברואר של בית שיראי, זה לא מרץ של בית שיראי, וזה לא אפריל של בית שיראי. ואם הוא יגיע...
רגע, אנחנו נגיע לבית שיראי, אבל בואו נסיים רגע באמת את השחקנים שבלטו לטובה אתמול, נניח.
אז בעיניי, מי שאתמול בלטו, בעיקר, וקצת פחות דיברו עליהם, בחלק ההתקפי אנחנו... יש שם רשימה ארוכה, כי כולם היו באמת מעל הרמה הרגילה. ברנקו וטים. הרבה זמן מדברים, אם זה השילוב הנכון, אולי דודי, אולי דולב אזולאי, ברנקו חתם בקפריסין, האם נכון לתת לו? אני חושב שאתמול השילוב של שניהם היה גם מול חלוץ מהיר, בן סער, לא משנה שזה מול 10 שחקנים, בן סער חלוץ מהיר, והוא לא עבר אותם במהירות אתמול, לפחות שאני זוכר. כדורי גובה, חילוצים נקיים, שניהם סיימו משחק בלי צהוב, כמעט בלי עבירות גם מבחינתם. מאוד מעודד.
ברח לי מה רציתי להגיד.
לא דיברנו על מלמד, שגם אתמול נתן משחק טוב, שני ברציפות, הייתי אומר.
כן.
שער, 4 איומים, 2 למסגרת. לחץ על ההגנה של באר שבע, כל המשחק. תמיד נותן עבודה, אפשר להגיד.
הוא נותן עבודה גם.
גם שהוא כובש, גם שהוא לא כובש.
הוא נותן עבודה, נותן, כן.
זה משהו שאגב, כשמדברים על חלוצים, חלוצים תמיד נספרים בסוף במתמטיקה, מספרים, כמה בישולים, כמה שערים, ובדרך כלל הם לא יכולים להרשות לעצמם להיות, בוא נגיד ככה, כמו לובה, שעובד, עובד, עובד, אבל כשמסתכלים בסיכום, הוא לא כבש יותר מדי. במקרה של מלמד, הוא עושה המון עבודה, הרבה דברים שלא נכנסים לסטטיסטיקה.
הוא הגיע הראשון לדו ספרתי, כן?
נכון, אז בדיוק, שהוא גם עושה את העבודה השחורה של החילוצים, של הספרינטים, של הדברים הקטנים, של כדורי הגובה, וגם באמת עונה שבה שני החלוצים שלנו עם דו ספרתי, לא זוכר מתי זה היה, חוץ מימי ליגה לאומית.
היה
שם. כן, נכון, אתה צודק.
שם שעבר היה.
אני מאוד אהבתי את הסיומת שלו דרך אגב, אתמול, קטלני.
קטלנית. אני מכל ההתקפה אהבתי את הפרגון של פאטוס למלמד.
שזה גם דבר שלקח לזה זמן להיבנות.
תקשיב, כן, היה נראה, זה היה נראה, אנחנו רואים בקהל, אבל נראה שהיה שם איזה משהו שבני... חלוצים, אתה יודע, הם אוהבים הם להפקיע ולא למסור. אתמול היה פרגון, שמע, באמת, שם אותו אחד על אחד.
היה איזה פריים ש... שקלטו אותם צוחקים אחד עם השני, הייתי רגוע. דני עמוס, גם במשחק, כשהיינו צריכים אותו, הוא היה שם.
כן.
אתמול, הצלה בדקה ה-90.
עמוס עושה עבודה תמיד.
הוא לא היה באספת קבוצה הזאת שאמרו שעושים התקפי לב לאוהדים. הוא הצליח לעצור את הכדור הזה דקה ה-90.
כן. נותן, נותן. יש לו, לזכותו, יש לנו הרבה נקודות בזכותו השנה.
הוא גם משפר את היכולת שלו ככל שהמשחקי ההכרעה מתקדמים, וגם נותן ככה מקום לעידוד.
יש לנו חסרונות. אתם רוצים חסרונות קצת?
מה, כן, יאללה. בטח. מה לא אהבנו במשחק אתמול?
קרנות. חוטפים גולים בקרנות. לא להאמין.
חוץ מאתמול.
גם
אתמול היה קורה.
בוא, אני לוקח את זה בתור. גם אתמול וגם אני אגיד את חדרה.
אגב, זה לא היה מקרן, זה היה מהעבירה של ויקי.
נכון, כן, נכון.
אבל זה כמו קרן.
כמו קרן. כדור נייחים, יש לנו בעיה שם. כדורים נייחים. יותר מדי גולים. אני זוכר, יש לנו גולים מקרנות.
אנחנו קבוצה מאוד נמוכה.
כן.
זה גם חלק מהעניין.
כן.
ויקי, בורנשטיין, קניקובסקי,
אבל אני חושב שיש איזו הוראה להחזיר, זאת אומרת, פאטוס מגיע לקרן הקצרה, זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו נמוכים.
נכון.
כן, יש איזה גיבוי.
חושב שאני, באמת שלא זה, אנחנו שומרים אישית, אנחנו שומרים אזורית לדעתי בקרנות. וכל פעם שיש איזה מישהו טיפה מחפף בשנייה, אז יש שחקן שהוא עומד לבד. אז נראה לי הכי בולט שזה, זה היה דווקא בגול שהפקענו, נגד מכבי חיפה של דודי טירם. אבל הנה, עכשיו אנחנו מקבלים את הצד השני שזה אצלנו.
נגד חדרה קיבלנו גול מאוד קל מקרן.
נכון, שגם שם באמת שחקן היה לבד.
עזבו אותו לחלוטין.
כן. טיפה תנועה והוא נשאר לבד, כן. יש בעיה, צריך לעבוד על זה.
ומה באמת קורה עם החלוץ שלנו? פאטוס?
פאטוס?
פאטוס יפקה בסוף.
הסטטיסטיקות סופן גם להתיישר. אני מניח שאם היה מדובר בחלוץ של 40 גולים בעונה, הוא לא היה בנתניה.
כן.
בפברואר הוא סיים, אני חושב, עם 6 או 7 שערים, כולל הגביע. מן הסתם, אם היה חלוץ שכובש כזו כמות בכל חודש, לא מכבי נתניה הייתה מביאה אותו ולא אף קבוצה בישראל. הוא שחקן מצוין, הוא אגרסיבי. יש גם תקופות שקצת פחות הולך, אבל אני חושב שהבישול שלו אתמול, אפילו יותר... אם אתמול היה נותן את זה גול, אתה יודע, כמו נגד הפועל תל אביב כזה, גול של שער ריק, הייתי אומר לך שזה פחות משמח אותי מהבישול. הוא השתלט, הוא עשה תנוע, נתן פס רך למלמד. זה חשוב, חשוב מאוד.
מה, והיה לו את ההחמצה שלה, אז בגדול הוא עבר את השוער, לא נכנס.
גם ההחמצה היא פעולה טובה, הוא השתלט על כדור, נתן ספרינט, בעט טוב, קורה. קורה, קורה.
כן, לפעמים זה נראה כאילו הוא מנסה לעבור עוד שחקן אחד מיותר ברחבה.
כן.
ויכול לשחרר את הביתה יותר מוקדם. זה בערך הדבר היחידי שאני יכול להגיד עליו.
כן. קרה לו את זה אתמול, קרה לו את זה אתמול, כן. עוד מהלך, עוד צעד, הוא אוהב לזרוק את הבלם, לא עוד צעד, ופספס.
צריך להסביר לו שלא מקבלים נקודות על השחלות.
כן, על השחלות.
אוקיי, אז נראה לי שלסיכום של המשחק הזה, אנחנו, למרות ה...
דבר על הפאול, דבר על האדום.
דבר, אני
אחתוך את זה. אוקיי. אני חושב שאפשר, אי אפשר שלא להתייחס לעבירה על גבי. כלומר, זה קצת עבר ככה מתחת לרדאר, אבל...
לא עבר, מה?
זה יכל, בוא נגיד שאירוע כמו שהיה עם קניקובסקי, יכל להסתיים באותה מידה גם בזה שהוא גומר את הקריירה, או גומר את העונה, או נפצע לתקופה ארוכה. כלומר, כל דבר חוץ מאשר מה שקרה באמת, לא היה מפתיע אף אחד, זה שיצא בנס... לדעתי מה שהיה שם זה חמור מאוד. הפאול הזה כמעט חצי מטר מעל גובה הדשא, זה משהו ששחקן לא יכול להיכנס בצורה כזאת.
זה שבסוף לא היה באמת ויכוח, זה די היה אדום מוסכם על כולם, לא היה פה איזה משהו שנוי במחלוקת מבחינת הקבלת החלטה.
תראה, כשהשחקנים, סליחה,
וגם אני אומר, ראינו אחרי זה, אנחנו נרחיב טיפה אחר כך על יותר מאוחר על העבר, אבל ראינו פה בעצם שימוש נכון או מושכל בעבר.
כן, השחקנים של באר שבע גם ראו את ברק בחר, והשחקנים שלא לא ממש הבינו, וכשהם חזרו מהמחצית, ראית שכבר אף אחד לא התווכח. כלומר, הם ראו את מה שהיה, הם ראו את זה כבר במחצית. יש שחקן מבאר שבע שדיברתי איתו אחרי המשחק, שאמר לי שאחרי שדורל הוא ראה את מה שהיה, הוא ככה תפס את הראש והבין שזה היה באמת פאול חמור, וכולם נרגעו שם בקטע הזה. כן. באמת נס גדול שגבי יצא מזה כמו שהוא יצא, אז נאחל לו רק בריאות.
אמן.
אז סיכמנו את המשחק הזה באמת, והיריבה שלנו במחזור הבא, קבוצה שלא פגשנו הרבה זמן, באצטדיון שאנחנו לא ממש מכירים, אז יום שבת בשעה 6, הפועל חדרה, משחק חוץ.
ברוך טייר יהיה שם?
לא, זה מוקדם מדי בשבילי.
כן, כן, אני יודע.
עוד לא יוצא שבת.
אז באמת, נסתכל, עושה סקירה קצרה באמת על השלושה משחקים אחורה של כל קבוצה, אז הפועל חדרה מגיע אחרי הפסד לבני יהודה, הפסד למכבי נתניה והפסד למכבי תל אביב במחזור האחרון. אנחנו מגיעים אחרי הפסד לחיפה, ניצחון על חדרה וניצחון על באר שבע. ואני חושב שזה ששיחקנו מולם לפני שבוע בעצם, ייתן לנו גם פה קצת מקום לדבר על זה יותר, טיפה יותר בהרחבה. נקרא לזה משחק שתי המחציות.
כן.
מחצית ראשונה פנטסטית, מחצית שנייה חסרת אנרגיות לחלוטין. איך אנחנו צריכים להגיע למשחק הזה?
לדעתי כמו מחצית ראשונה. הם לא עמדו בקצב. תשמע, הם לא עמדו בקצב. אם אתה פותח, אם אתה פותח איתם במשחק הבא, כמו שפתחת מחצית ראשונה של משחק קודם, יחסי הכוחות נוטים לטובתנו. זאת אומרת, לחץ גבוה, חטיפות, אין להם סיכוי. הקטע פה צריך להמשיך, מחצית שנייה. באותו קצב, באותו יכולת.
אני חושב ש... נגיד, לא זכור לי מקרה שמשחקים מול אותה קבוצה כל כך הרבה פעמים. היה לנו בגביע הטוטו איתם, בגביע, וזה יהיה מפגש אישי כבר. בעצם באר שבע וחדרה, שתי קבוצות ששש פעמים אנחנו פוגשים באותה עונה. כבר מכירים, שתי הקבוצות מכירות זו את זו. אני חושב שזה גם מה שאגב גרם למשחק האחרון מולם לראות כל כך מוזר. איזה סובה כזה של המועדונים כבר מהמפגשים האלה. כולם מכירים את כולם, אי אפשר להפתיע, אין לאן ללכת עם זה. ומה שכן, הפועל חדרה, כלומר מצפים הם שכבר, אתה יודע, הם עפו מהגביע. אין להם מטרה להגיע לאירופה, וגם לא מתמטית לדעתי, הם כבר לא יכולים. מה שכן משאיר אותם עם המון מוטיבציה, שזו קבוצה ש... זה כמו ביתר תל אביב בעצם של ליגת העל. יש שם כל כך הרבה שחקנים שכשהם משחקים, הם רוצים להוכיח, להראות למכבי תל אביב שהם צריכים לחזור לשם, ולכן גם המשחק בשבת האחרונה בין מכבי תל אביב לחדרה הראה שכשחדרה רוצה והיא רוצה להקשות, בוא נגיד שאתה לא רוצה להיות בפיגור מולה, כי מאותו רגע מנשה זלקה מתחפש למפקד בהישרדו בתנחנים.
חווינו.
נשכב על הדשא חצי שעה, מתחפר. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה. ובלי קשר, זה משחק סופר, סופר חשוב. אם נחבר שלושה ניצחונות ברצף, מה גם שחיפה נגד באר שבע ראש בראש, ניצחון שלנו שווה מקום שני.
כן, אני חושב שלהם יש יתרון במשחק הזה עלינו. זאת אומרת, מבחינת זה שאנחנו צריכים להיות יותר זהירים מבחינת איזשהו אדום או של פציעה, אתה מבין? הם בהם משוחררים יותר, מכירים אחד את השני. אל תצפה להפתעות שם מבחינת הסגנון. אין שום... סלובו זה לא האיש לשינויים. למרות שהוא מכיר את כולם, זה יהיה אותו דבר. אותו לחץ.
מי בסכנת הרחקה אצלנו?
לא, בכלל, הרחקה או פציעה, לא יודע, אדום. זאת אומרת, מבחינת אגרסיביות צריך להיות יותר עדינים, לא להשתגע. לנו יש למה להפסיד, שחקן לגמר. מבחינת ההרחקות יש לנו שתיים, אני חושב, את מלמד.
לניקו אסור לשחק, ולמלמד אסור לשחק, נכון?
לא, הם יכולים לשחק.
הם יכולים, אבל אסור מבחינת...
אסור לספוג את
הצעות. על הסיכון, כן.
בגלל זה אמרתך, יש לחדרה, יש יתרון שאנחנו צריכים... אם מלמד ישחק, הוא צריך להיות זהיר. אם הוא לא ישחק, אז יפסדנו חלוץ שיפקיע.
תראה, אם אחד מהם יקבל צהוב, במקרה הכי גרוע, יכול לקבל עוד אחד. אז הכל בסדר.
זה כבר...
אם אתם זוכרים, עידן ורד לפני שנתיים, היה משחק של ביתר ירושלים, שהוא בא עם ארבעה צהובים, הוא קיבל את החמישי, ותפס את הראש ואמר, וואו, אני לא בחצי גמר נגד מכבי תל אביב, עד שמישהו מהספסל של ביתר לחש לו, שאם במקרה, בטעות, הוא גם יורחק בצהוב שני באותו משחק, אז הוא יהיה, כי הרי הצהובים מתבטלים. במקרה הוא קיבל עוד צהוב, כן.
אני חושב שעוד נקודה באמת ששווה התייחסות, זה האדום שקיבל קרצב במשחק מול מכבי תל אביב, שהוא אחד השחקנים החשובים של הפועל חדרה, מאז שהוא הגיע באמת בינואר, הוא ואילון אלמוג, שכן ישחק, לפחות הוא פתח במשחק הקודם מולנו. אז ככה שטיפה מהאגרסיביות שלהם במרכז לא תהיה שמה במחזור הקרוב, אולי אנחנו צריכים לנצל אותה. שחקנים שצריכים לשים אליהם למפ, מעבר ללוסיו.
אלמוג, חג אלמוג. אילון אלמוג הזה, כן, שחקן, הייתי לוקח אותו אלינו.
אם יש לך 1.5 מיליון יורו בעובר ושב, 1.5 מיליון יורו זה הסכום שביתר כמעט שילמה לה בינואר, מהליגה הלאומית, יש להגיד. אבל כן, זה הסכומים היום בשוק. אז מי אמרנו אצלנו בעצם לא יהיה...
מלמד וניקו סביר שלא ישחקו.
נראה לך שלא ישחקו?
אני לא רואה מצב, זה שני שחקני הרכב שאני לא רואה מצב שסלובו ירצה לסכן אותם. זה יהיה מאוד טיפשי, אם כן.
במשחק הקודם, בעצם מול הפועל חדרה, אז שיחקנו קצת עם, נקרא לזה עם השחקני סגל שלנו. ואני כן רוצה שנייה לדבר על זה, כי הייתה הופעה טובה שלהם. זאת אומרת, זבידת במקום ויקי, היה בישול, שאני חושב שמשחקים מול קבוצות שהן מתחתנו, טיפה נחותות מאיתנו מבחינת שחקנים. היתרון של המגנים שבאים מהצדדים הוא סופר קריטי. זאת אומרת, משחק כמו אתמול, שוויקי סיים עם אפס בישולים, אפס, וכל הפרמטרים ההתקפיים, מה שנקרא לזה, לא הייתה תרומה כל כך משמעותית. במשחק מול הפועל חדרה, אז צריך לתת לזה דגש, זאת אומרת, משני הצדדים אפילו. ברשצקי ששיחק במקום אלי, נתן גול. איקה ששיחק במקום בצ'יראי, נתן צמד. על מי אתם מבטרים מהקישור?
ניקו.
ניקו לא ישחק עכשיו, אבל ששחק במקום אלי. היית עולה עם אותו רכב שעלית השבת? השבת, יום ראשון?
יום ראשון.
קודם כל, מה מצבו של אביב? מה מצבו של אביב אברהם?
לא ידוע.
כי אם אביב לא יכול לשחק, אז אין לך הרבה אפשרויות כל כך בקישור. כנראה שאלי יעלה, וסתיו פיניש יעלה. וביחד איתם...
מה שאני שואל זה שאלה, אם לתת כאילו בעצם לשחקנים ש...
שוכחו את עצמם.
שחקני סגל, אם זה הזמן לתת להם. זה המשחקים, לתת להם קצת להיות מוכנים. אם נצטרך אותם בגביע.
אני חושב ש... ויקי קצת מאבד עצמו. זאת אומרת, ויקי, ברגע שאלי יוצא, ויקי לא עולה להתקפה. כי הוא עולה בזכות זה שהוא סומך על אלי שיחפה לצד שלו. כשאלי יוצא, תשימו לב, הוא כבר... הוא נעשר ב-16 אפילו. לא מתקדם לחצי אפילו. מהפחד.
אז מה למדנו בעצם מהמשחק מול חדרה הקודם שאנחנו ניקח איתנו למשחק הזה?
שמשחק לא נגמר עד שהשופט שורק. קיבלנו שם שיעור לדעתי.
כן.
המשחק הוכרע כל כך מהר, וכבר הייתה הרגשה של גרבג' טיים בדקה 25. ויכולנו לתת את הרביעי או את החמישי.
שישי אפילו, כן.
כן, זה... מהרגע שהגיע 3-1, אז פתאום חזרנו עוד יותר אחורה. וזה היה קצת הרגשה של משחק אימון, מה שקרה שם. היה קל מדי, היה קל מדי.
אתגר מנטלי מאוד חשוב.
מנטלית, כן. צריך מנטלית לעבוד על זה, לא להרפות. זאת אומרת, להמשיך.
אז אם בסופו של דבר קצת סטטיסטיקה מהמשחק הקודם, אז באמת הפועל חדרה סיימה אותו עם יותר איומים מנתניה. בסופו של יום, כמעט שווה בשווה מבחינת החזקת כדור, אבל כולנו ראינו מה היה מחצית שנייה לעומת מחצית ראשונה, ונאחל בהצלחה. אז אנחנו נשתמש לחלק האחרון של הפרק שלנו היום, בעצם נדבר על קצת על עבר, נסביר מתי משתמשים בעבר, מתי שופט מותר לערער על החלטת שופט או לא שופט, וניר.
טוב, אז כמו שכולנו מכירים, מאז המונדיאל האחרון, נכנס לשימוש העבר, ה-Video Assistant Referees. אגב, ככה, לפני שאנחנו מדברים על זה, קצת לא ברור לי למה בחרו דווקא לשים את זה בפלייאוף העליון, שהוא גמור לגמרי ולא בפלייאוף התחתון, אבל זה כבר עניין אחר.
אולי בגלל זה. אין עניין.
כדי שיהיה קצת כמו פיילוט.
כן.
יכול להיות, האמת. תראה, אני חושב שקודם כל...
חושב שהרבה יותר כסף מעורב בעלייה לאירופה מאשר בירידת ליגה.
גם נכון.
תראו, במונדיאלים האחרונים או ביורואים, אני תמיד כמעט זוכר שערוריית שיפוט או אחת או שתיים או שלוש מכל טורניר גדול. במונדיאל האחרון לא הייתה לנו אף שערוריית שיפוט, אפילו לא אחת. כלומר, הוויכוח אם צריך להשתמש בעזרים טכנולוגיים או לא, לדעתי קיבל כאן תשובה די ברורה, כי בסופו של דבר... גם אם יש את העצירות, אף אחד לא רוצה שהמשחק יוכרע בגלל טעות, שרק כך יגידו, שופט עזר לכם, אז מתי אנחנו בעצם משתמשים בעבר? משתמשים בו אך ורק בארבעה מקרים, כלומר לא עוצרים עכשיו את המשחק בשביל לבדוק אם היה חוץ לטובת קריית שמונה או חוץ לטובת הפועל אקו. אנחנו משתמשים בעבר בארבעה מקרים בלבד. אנחנו משתמשים בו במקרה של שער, לבדוק אם כדור עבר את הקו או לא. אנחנו משתמשים בו בפנדל, במידה ושופט שרק לפנדל או לא שרק, הוא יכול ללכת ולבדוק אם היה פנדל או לא היה. כרטיס אדום, עבירות של אדום ישיר, כמו אתמול, דוגמה קלאסית של דורלו, ובמידה ושחקן מחזיק בכרטיס צהוב, ועשה עבירה נוספת של צהוב, לא ילכו לבדוק. רק אם זה עבירה של אדום, עבירה בלתי ספורטיבית, עבירה שמסכנת את היריב, הולכים לבדוק את זה במוניטור. ודבר נוסף, טעות בזיהוי שחקן. קורה ששופט מוציא צהוב או אדום לשחקן לא נכון, יכול ללכת לבדוק ולראות שבאמת השחקן שמקבל את העונש, השחקן שהיה אמור לקבל אותו. הצוות שיושב בניידת, כמו הרבה פעמים אנחנו מסתכלים ואומרים, כמו עם אלי חכמון, הוא אפילו לא הלך לבר. אז השופט עצמו, הוא לא הוא זה שמחליט אם ללכת לבר, יש צוות שיושב, והצוות הזה צופה במשחק עם אוזניות, ככה שהוא לא שומע לא את התגובות של הקהל, ולא את התגובות של השדרים. כי הרבה מאוד פעמים זה גם יכול להשפיע. כלומר, מסתכלים על אירוע פעם אחת כמונו, ואם חושבים שהיה צורך לצפות בו בהילוך נוסף, אז הם עושים את זה, ואם חושבים שיש צורך שהשופט יראה, אז הם גם קוראים לו. לדעתי, אם הם היו שומעים את הקהל באוזניות או את השדר, המשחק היה יוצר הרבה יותר פעמים, כי הקהל לבד כבר מזמין את השופט לבדוק. איך אתם עם עבר? כלומר, אתם מעדיפים שיהיה את העצירות האלה ולא טעויות, או שטעויות זה חלק מהעניין?
לי נראה שזה מעולה.
לפני שאנחנו נכנסים בעצם גם לדיון של עבר טוב לנו או לא טוב לנו, אז רגע גם עוד כמה דברים קטנים באמת. זאת אומרת, אני הרבה שומע ביציאה מאחוריי, למה הכוון לא הרים את הדגל? או דברים כאלה. אז למה באמת הכוון לא מרים את הדגל?
ההנחיה החדשה שהשופטים קיבלו, כלומר, אם יש נבדל מאוד ברור, שחקן 2-3 מטר מעבר לקו ההגנה, להרים דגל, אין סיבה להשתהות. אבל יש המון מקרים של אירועים גבוליים. עכשיו, אם כוון עוצר מהלך ומרים את הדגל, המהלך מפסיק, לפעמים שחקן עומד מול שער ריק או מול שוער, וגם אם הוא יבט הוא כבר יקבל צהוב על זה שהוא המשיך את המהלך. באו ואמרו, חבר'ה, יש ור, אם יש ספק, אל תרימו את הדגל, תנו למהלך להיגמר, תנו לשחקנים לשחק, כמו בשכונה, שמישהו מבקש פאול, ואז עוצרים, אבל הוא המשיך. לא, כולם ממשיכים לשחק, כולם ממשיכים במהלך, אף אחד לא יגיד, אני עצרתי, משחקים את המהלך כולו, ואז הולכים למוניטור ובודקים אם היה נבדל או לא.
לא, מבחינתי, העבר מעולה. כל עוד הוא לטובתנו.
הפועל באר שבע בעונה כזאת בלי ור, היו אולי מגיעים יותר גבוה.
אני גם, אני מאוד בעד טכנולוגיה, זאת אומרת, היה איזה, לא יודע, מחשבה של אנשים שברגע שיכנס לטכנולוגיה יגמרו הטעויות במשחק. זה לא קורה, זה גם לא אמור לקרות, זאת אומרת, השיקול דעת של השופט הוא עדיין גורם מרכזי בוור. מקרים גבוליים שהם נתונים לפרשנות, לא בהכרח יעוררו על ידי הניידת על החלטת השופט. זאת אומרת, רק טעות מוחלטת, שזה גם משהו שניתן, נניח, אנחנו חווינו את זה במשחק באמת עם חכמון. לתפיסתו לא הייתה, החבר'ה בניידת לא עוררו, מהסיבה הפשוטה, כי זה לא היה מוחלט. זה היה נתון לפרשנות, וזאת היה פרשנות שלו לאירוע.
תראה, גם בסיטי נגד טוטנאם. כלומר, זה לא מבטל לחלוטין את הוויכוחים, כי יכולים להתווכח עכשיו שנים אם יורנטה נגע ביד לפני הברך, או כן. קודם בברך ואז ביד. לדעתי אגב, גם בהילוך הראשון רואים שהיד קצת זזה.
כן.
אז לדעתי תנגע לו ביד ואז לברך, בכל מקרה זה חלק מהתנועה של הגוף, אבל זה צמצם לדעתי ב-99% את המקרים של המשחק שהוכרע על ידי. אם אתמול אגב, לא יודע אם ראיתם, סיטי נגד ברנלי. אגוארו הבקיע גול, כלומר, הכדור עבר את הקו.
זה טכנולוגיית קו השער,
נכון,
אבל.
בדיוק, אבל בסנטימטר וחצי הכדור עבר. וטכנולוגיית קו השער שקיימת היום רק באנגליה, אם זה היה במקום אחר, הכוון לא ראה את הגול. כלומר, וזה גול של אליפות. וזה גם קרה במשחק של ליברפול נגד סיטי.
שלא עברת,
שהכדור שם של מנה, ממש, נראה לי ב-0.7 סנטימטר, עדיין היה על הקו, וזה דברים שמכריעים היסטוריה, כלומר, אז כן, טכנולוגיה של דברים מוחלטים צריכה להיות לדעתי.
תגיד לי רק שאלה, אם לצורך הדוגמה יש התקפה ויש הכשלה שהשופט לא שרק לפנדל. לא שרק לפנדל, בסדר? וממנה יצאה התקפה מתפרצת ונכנס גול.
שאלה טובה.
אז חושב שאתה יודע.
לא, אני חושב שהם אמורים מיידית לעצור, לא?
לא, הוא לא יכול לעצור. הוא תמיד אומר, עד שלא נעצר איזשהו אאוט, עצירה של המשחק, ואז הוא...
ייפסל הגול.
שאלה טובה, אבל...
לדעתי ייפסל הגול.
לדעתי ייפסל הגול, נכון. כי יקטעו את המהלך.
את המהלך לא חוקי. כן, כל המהלך...
כן, כן, לדעתי.
הבנתי.
טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיום הפרק הראשון שלנו, באמת. איך היה? איך היה לכם?
היה נורא כיף. פעם ראשונה וכיף. באמת כיף.
אני גם מאוד מאוד נהניתי. אני מקווה שתהיה לזה המשכיות וחשיפה וכמה שיותר רועדים שרוצים ומתעניינים וצמאים למידע על מכבי נתניה יקשיבו לנו.
יקשיבו לנו.
ולא לשחקני העבר.
אז תודה רבה לכם, ותודה רבה לחמי בורדוביץ' על האירוח שלנו.
תודה רבה.
כאן באולפנים. ונשתמע. המשך שבוע מענה.
תודה לכם.
תודה רבה.